המודדים, הפודקאסט. שיח על אנשים, קנאביס ומה שביניהם.
אהלן, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של מתמודדים, הפודקאסט. היום יש איתנו את שירן. שירן הצטלמה בעונה השנייה של מתמודדים, שתלוי מתי אתם שומעים את הפרק, אבל אולי יצא כבר, אולי ממש בקרוב תצא. ולשירן יש סיפור שמדבר אליי מאוד, כי הוא מתעסק גם בנשיות וגם בהיותה אימא שמתמודדת. וזהו, אז שירן, אולי בואי תציגי את עצמך רגע, תגידי שלום למאזינים שלנו.
נעים מאוד, שלום לכל מי שמאזין ומאזינה. כמו שאמרת בקצרה, אני שירן סלין זיו, בת 37, מפרדס חנה, וכן, לקחתי חלק משמעותי ומעניין בהקלטות של מתמודדים בצילומים. והסיפור שלי הוא סיפור שיכול להיות מחר, מחרתיים, שבוע, שבועיים, אצל כל אחד בבניין בפרדס חנה, בתל אביב, ברמת גן וגבעתיים. מאוד מעניין, מאוד מסקרן, אבל גם די קשואל.
לגמרי, לגמרי. בואי נתחיל מההתחלה. ואני חושבת שכאילו, את לא הצגת את המקצוע שלך, אז אני אציג את זה רגע. שירן היא אחות, כרגע אחות פסיכיאטרית בשער מנשה. לא, אני יודעת הכל עלייך, זה פשוט, זה לא יאומן.
מרגש.
אז בואי נצלול ישר. נפסיק עם ההקדמות והאקספוזיציות. איפה הכל מתחיל? איפה הסיפור שלך מתחיל?
שיעור אונקולוגיה. בית חולים אילה יפה, בית ספר לסיוד. בית ספר שהתחלתי ללמוד בו בראשון לאפריל 2019, יום השקר הבינלאומי. עשיתי הסבה בגילי המופלג. הלימודים מתחלקים לקבוצות, פנימיות, אורתופדיה וכו'. והגענו לתחום המעניין של אונקולוגיה. וכל השיעור אני חושבת על חברה שלי, שמחלימה מסרטן השד. מתמודדת עדיין עם כל ההשלכות, ואני מקשיבה למרצה שמספרת שהיא מתהלכת במחלקה, והיא מרגישה שמשהו לא בסדר אצלה.
שירן, רגע, רק אני אעצור אותך, באיזה גיל אנחנו מדברים?
36.
כבר 30. בגיל 36, את
36,
ככה
36, 35, כן, כזה 36, סליחה.
אוקיי, את כבר עם ילדה באותה התקופה?
בטח, אני כבר עם ילדה שהיא בת 5. גיל מאוד בעייתי, גיל שמתחילים לשאול הרבה שאלות, מדברים, מתעניינים, זה לא מחזיק מפתחות שהולך איתך לכל מקום, יש לו אישיות. וזה הזוי, זה הזוי, כי זה הזוי ששיעור אונקולוגיה אחת שולח אותי לעשות בדיקות סתם, 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 סתם. ותוך כדי הבדיקות בעצם, באולטרסאונד, הבחורה אומרת לי, את יודעת שיש איזשהו ממצא בגוש שמאל, בחזה שמאל? אמרתי לה, מה? לא. שום דבר, הכירורג שאת אמר שהכל תקין. אז היא אמרה לי, תשמי, אני נמנעת, אני לא יכולה להגיד שום דבר מן הסתם, אבל ישלחו את זה לבדיקה, ואם יהיה צורך, ידברו איתך למחרת. אולי זה בלוטה. זהו. למחרת הגיעה. למחרת הגיעה, ואיתו שיחת טלפון, שכרגע יש ממצא חשוד, וצריך לעשות ממוגרפיה וביופסיה בהקדם, ולהגיע יומיים אחרי. זהו, זה היה החלק שבאמת לא ידעתי. מה? אני אמורה להגיד, כאילו, אתה אמור להגיד למישהו משהו? אתה עוד לא יודע מה יש לך, אם בכלל יש לך. יכול להיות שזה סתם. אבל החלטתי ללכת עם האינטואיציה שלי, יחד עם החומר הלימודי שלמדתי כירורגיה ואונקולוגיה. עשינו ממוגרפיה, עשינו ביופסיה, וזהו, עכשיו להמתין, 3 שבועות.
והמחשבות גומרות לך את המוח. אני משערת באותם הזה, מתחילים סרטים של על ההיסטור. את מי את פקן משתפת?
אפרת. שזה בעצם חברה שלי שככה התמודדה עם המחלה, וכרגע היום התמודדת עם כל הדברים של אחרי. חברות מאוד מאוד קרובות שלי, גם מהלימודים וגם מחוץ ללימודים.
בעלך שיחיה כמובן, או שלא?
לא כל כך.
אשכרה.
אשכרה.
למה?
גם עם אמא, פחות. לא רציתי להלחיץ אף אחד, לא רציתי שמישהו ייבהל. הגנתי על כולם, רק לא על עצמי. אבל אני חושבת שגם אצלי מנגנוני ההגנה התחילו לעבוד, ופשוט התהלכתי, מה? איזה שטויות, זה כלום, בטוח טעות. ככה, באמת, הסתובבתי ככה 3 שבועות.
ואז מגיע היום הזה שאחרי 3 שבועות. את יכולה לתאר לנו את כזה, את הרגע הזה רגע?
האמת שלא נעים לי להגיד, זה אפילו היה קצת יותר מ3 שבועות, זה לקח זמן. שזה מה שקצת שחרר לי את הפחדים. כי איך אומרים תמיד, אם זה חריג זה מגיע מהר. אז לא. אני התקשרתי למקום שעשיתי אולטרסאונד, והתקשרתי לכירורג שד, לראות אם יש תשובות. הכירורג הזמין אותי, והוא אמר לי, תשמעי, אנחנו לא יודעים מה זה. זאת אומרת, שום דבר מלבד האולטרסאונד לא מעיד על תהליך סרטני. בוא נקבל החלטה ביחד. או שאתה עושה ניתוח, או שאני אפגש פה עוד שנה.
אוקיי.
שכל יהיה לי טוב. בתור מישהי שגרה בפרדס חנה, את בטח יודעת. ישבתי מולו ואמרתי לו, דוקטור, אני לא משק 50, והכוונה שלי לא לעשות פרסומת לאף אחד, אבל אני לא מגדלת שתילים. אם יש משהו שהוא אפילו, לא שהוא אפילו שפיר ולא סרטני, הוא לא צריך להישאר. יאללה, תקבע לניתוח.
וואו.
הוא היה בהלם.
גם אני. עכשיו. אבל אוקיי.
כן? וקבלו ניתוח.
ומה... כאילו...
עשינו ניתוח.
תדעת, יש את הרגע שאתה בחדר ומספרים לך, ויש את הרגע שאתה יוצא מהדלת.
נכון.
ואז הראש מתחיל לעבוד. ואז אתה כאילו נפגש עם המציאות.
נכון.
נסי לתאר לאנשים שכאילו, אני חושבת שהרבה מהמאזינים שלנו, זה דווקא אנשים שהם לא בהכרח התמודדו. ואני יכולה להגיד לך, תפו תפו שאני כבן אדם שלא התמודד עם משהו אונקולוגי, המקומות היומיומיים מאוד מסקרנים אותי. זאת אומרת, את יוצאת מהדלת, ומה את עושה? כאילו, מה עושים גילוי כזה? כאילו, הולכים להשתכר? באמת, מה עושים? איך פורקים את כל הדבר הזה רגע?
אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אבל אני כן יכולה להגיד שבעצם אני עוד לא התחברתי לשום דבר מלבד לידיעה שלקחתי איכשהו ביטחון ומצאתי איפשהו עוצמות אצלי בגוף כשהחלטתי על דעת עצמי לדרוש ניתוח, ובעיקר הייתי עסוקה כל התקופה הזאת בי, איזה פחד זה להירדם. אימא, איזה פחד להירדם לפני ניתוח. מעולם לא הייתי בהרדמה מלאה. זה פחד משתק.
וואו.
וזה הדבר היחיד שהייתי עסוקה בו. ואני גם, לכל מי שמאזין ולא מאזין, אני מקווה שאף אחד לא ישפוט אותי, אבל מעט מאוד אנשים ידעו בכלל שאני הולך לניתוח. אפילו אחים שלי לא ידעו.
סבבה? וואלה.
סבבה.
אשכרה.
אין. הם גילו בעצם למחרת, והם מאוד כעסו עליי.
אני חייבת להגיד שגם אני הייתי כועסת, אבל אני גם בהצד שאני מבינה למה יש איזה מין החלטה של אני לא יכולה להסביר את מה שאני עדיין לא מצליחה להסביר לעצמי, לכל העולם, כל הזמן. בואי נעשה כזה, תקדם קדימה מהר, עברנו את הניתוח. איך את יודעת איך החיים שלך ייראו בתקופה הקרובה? כאילו איך מתחילים להבין שעוברים טיפולים, את ספציפית נמצאת במחקר.
נכון.
בואי תספרי לנו קצת על זה.
ברור. קודם כל אתה לא יודע כלום, עד שאתה לא יושב פעם ראשונה מול האונקולוג ומכיר את איך היך הולכים לראות, וזה קרה רק חודשיים אחרי כך, בפברואר. פגשתי לראשונה בעצם את נתי, שהוא האונקולוג שלי, עוד לא הייתי במסגרת מחקר, דיברנו קצת על הגילוי, הבנתי שיש לי שם חדש, מלנומה גרורתית שלב 4, לא הבנתי. 4. איך? מה? לפני יומיים ישבתי בכיתה, למדנו על 4. אוקיי. וזהו. ודיברנו על מה הוא חושב שכדאי לעשות, איך הוא חושב שדברים הולכים לראות. תבואי מחר, נמשיך לדבר. סבבה. קבעו לי תור למחר. אבל לפני מחר זה כבר הגיע בטלפון בדרך הביתה, שאלו אותי אם אני יכולה מהר לחזור. חזרתי חזרה. ישבתי, נתי היה, והיו עוד שני נשים שלא הכרתי, ואז הם הציגו לי בעצם את זה שהם חלק מקבוצת מחקר, זה מטעמי המחקר, והם חושבים נכון להכניס אותי בעצם למחקר. בעצם בגלל הסיבה שאחרי הניתוח צמחו עוד שני גרורות באזור הניתוח, והיה לי בעצם גידול מדיד, ובמקום להעביר אותי שוב פעם ניתוחים וסכינים, הם חשבו בעצם לקחת את מה שיש להם ואיתם לעבוד בתוך המחקר. זהו, המחקר הזה בעצם אומר שאני חתומה לשנתיים. בשנתיים האלה אני בעצם מקבלת משלב של תרופות, ביולוגיות ואימונותרפיות, עובדות על מערכת החיסון, בגלל שבעצם אני נשאית במוטציה של גן שנקרא בירף, וזהו, ותוך כדי המחקר עושים גם מעקבים של סיטי כל חודשיים, ובדיקות דם, ואקג"ג, וכל המשתמע.
במילים אחרות, למי שלא מבין את מה שאת אמרת, אחת לשבועיים עוד בבית חולים, בסדרת בדיקות, מקבלת כל מיני תרופות.
נכון, אני עדיין לא יודעת איך אני לא מקבלת משכורת מתל השומר.
כן,
אני
מכירה את כל הליצנים הרפואיים.
לגמרי, זה כמו לעבוד שם, אבל כן, כמו שאני מקבלת הרבה, אני גם מעניקה הרבה. זאת אומרת, זה בשיתוף, זה מחקר, זה בשיתוף.
מהמם. שירן, איך זה להיות אימא מטופלת, מתמודדת?
זה הנקודה הכואבת. אני אפילו לא יודעת מה יותר כואב. איך זה להיות אימא, או איך זה להיות אישה של, או בת של, או אפילו חברה של. וזה מצחיק שאת שואלת, כי רק לאחרונה, פעם ראשונה ישבתי עם דורון לשיחה, ואמרתי לה במילים האלה, אימא חולה. פחדתי לעשות את זה עד עכשיו. זה קרה לפני 3 שבועות, פעם ראשונה. קצת התאכזבתי מהשיחה שהייתה לנו.
למה?
הרגשתי שהכזבתי אותה. כי בתגובות איתה זה היה נשמע שהיא כבר יודעת. שהיא שמעה כנראה. שהיא מבינה, היא הבינה לבד כנראה.
אבל עד כמה היא?
6.
מה ילד בן 6 מבין? כאילו מסרטן, זה מה שאני מנסה להבין.
הוא לא מבין, הוא רק רואה. הוא רואה, הוא רואה שהיא אימא הרבה פעמים חלשה, שהיא אימא הרבה פעמים נורא רוצה עכשיו, אבל היא לא יכולה. והיא לא הבינה את זה עד עכשיו. Mm-hmm. וכשסוף סוף אמרתי לה שהיא אימא חולה, אז יש לה כל מיני גינונים אחרים, פתאום היא מביאה לי כוס מים, פתאום כשהיא רואה אותי שוכבת, אז היא באה לתת לי נשיקה על המצח ומלטפת אותי. אני חושבת שיש לה כן הבנה, אבל לא כמו שלך ולי יש. לא קל, זה לא קל להיות תורה. כן. אבל לפעמים אני שואלת את עצמי, כאילו, אני מניחה שלאחרים יותר קשה. כאלו שהובחנו עוד לפני שהם נכנסו להיריון לצורך העניין.
בטח, אבל דעת. למי יותר זה שאלה. אני חושבת שכל הסיטואציות האלה של מה שקורה לי בתוך הגוף שלי אל מול הילד, זה סיטואציות שהן אין אותן בפחות ממורכב.
אין.
אין אותן ב... כאילו, שזה... באיזה גיל הבאת אותה? כאילו, באיזה גיל...
יחסית מאוחר. תכלס נולדה במאי 2016, יום אחריי. זה אומר שאני הייתי כבר ב-31.
ואת ועומרי, בעלך שיחיה, הנסיך והמקסים שכולכם באמת הולכים לראות אותו בסדרה. כמה שנים אתם ביחד?
15.
אתם המון שנים ביחד.
יואו, זה טעות. אם הוא יקשיב, רגע, זה 14 או 15? התחתנתי ב-13, אבל הכרנו לפני, אני לא משנה. עומרי, אני אוהבת אותך. סליחה אם זה שנה אחת פחות, שנה אחת יותר. אבל כן, אנחנו חברים טובים ומכירים הרבה שנים.
וזה מדהים, כי עומרי הוא שותף מדהים להחלמה שלך ולהתמודדות שלך. אני אישית ראיתי את זה הרבה בצילומים ובחומרי גלם. יש לי שאלה, שהיא לא פוליטיקלי קורקט.
את יכולה לשאול הכל.
גידולים בשד, זה גידולים כאילו בנשיות שלנו.
נכון.
איך ההתמודדות כאישה?
וזה קטע, זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני לא סרטן השד, אני מלנומה, אני סרטן האור, וזה עדיין כאילו נכנס לאזור הנשי שלי. קודם כל, אני אגיד כאילו הכי בגלוי, מאוד קשה לי לראות את הצלקת הגדולה שיש לי באזור. אני כמובן לא יכולה לעשות עליה קעקוע, שזה אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות. ועד היום, כמה זמן עבר מהניתוח? זה היה דצמבר 21, עד היום, גם ברגעים אינטימיים, התחושה שמה, זה לא נעים. זאת אומרת, הרבה מאוד מאוד דברים נפגעים תוך כדי. הייתי בבית שבועיים עם נקז, צינור וחתיכת קופסה שקופה כזאת של כל ההפרשות, סליחה שאני, זה שיוצאת לי מאזור הבית צ'כי לחזה, וואו, זה היה כאילו, אמרתי, איך הוא ישרוד את זה?
עומרי.
לראות ככה אותי, כאילו, הכי לא נשית שיש, והכי לא... בלי חשקים גם. את יודעת מה, אני אפילו אגלה לך סוד.
תספרי לי.
לנתי, האונקולוג שלי, סיפרתי שהטיפולים עושים ממש חוסר חשק מיני רק לפני שבוע. פעם ראשונה העזתי להוציא את זה מהפה. לא מדברים על זה.
נכון.
לא מדברים על זה.
אפשר לשאול שם שאלה?
את יכולה לשאול שאלה. עומרי, סליחה.
סליחה, עומרי. אבל זה כאילו, החוסר חשק מיני שלי כי אני מטופלת, או שאת כאילו גם העובדה שאינני מרגישה מושכת, אז אני מרחיקה את בן זוגי? כאילו, איפה בעיקר ההרגשה הזאת של הריחוק או החוסר חשק?
בא לי להגיד שזה די 50-50.
אוקיי.
כי אני די מרגישה שזה גם וגם. לגמרי גם וגם. גם כי אני מרגישה שמשהו בכללי נפגע, וגם כי... שיסלחו לי אנשים ששומעים, אבל יש משהו בסרטן שאתה אומר, וואה, אני אהיה רזה, אני אהיה זה. אני זוכרת שאחד הדברים שאמרתי לאמא שלי בגלוי, וואו, עכשיו אולי סוף אני ארזה את כל מה שאני רוצה, אבל אתה שוכח שיש לך גם סטרואידים, ואתה שוכח שיש לך דברים, וגם מצב רוח, שהוא משפיע לפעמים על זה שבא לך לאכול קצת יותר וזה, אז זה ביחד, זה ממש ביחד. גם דימוי גוף שנפגם, וגם באמת חוסר חשק.
זה קטע. אנחנו נעשה כזה, ודווקא נעבור כאילו למקום אחר. אני רוצה, כאילו, אני אספר לכם רגע. שירה, אני אחת האנשים הכי צבעוניות, תפגשו. אני, כמובן, ישבתי וראיתי את כל החומרי גלם שלה, וראיתי את כמות הפעמים שהיא מצלמת לי את הארון שלה, ואת כמות הפייטים שיוצאים מהארון, ועכשיו יושבת מולי עם שיער ורוד, ומלאה בקעקועים צבעוניים, וכזאת מגניבה. ושירה נקחה מצלמה, אני חושבת שבדיוק לפני חצי שנה, משהו כזה. בא לי שנספר להם קצת מה זה החוויה של להיות במתמודדים. כי את עומדת עכשיו בתפר, את כבר צילמת את מתמודדים, את שומעת ממני לפעמים ככה, אני עושה לך טיזרים, זורקת לך דברים.
לא יפה.
אבל את לא ראית הסדרה עדיין. ולא קיבלת תגובות מהקהל עדיין על הסדרה. אז בדיוק הרגע כאילו נראה לי לדבר רגע על הצילומים, על מה החוויה שלך. בואי תספרי להם מההתחלה, איך התהליך נראה.
טוב, אז מהתהליך איך זה נראה? קודם כל היה כיף לעשות גם אודישנים. במאית וצלמת, הכנסת אורחים יפה ומקסימה, באמת. אבל יש גם משהו בתהליך עצמו של האודישנים, שכאילו אתה קומל כל הזמן אישורים, על זה שאתה אומר את הדבר נכון. ומעביר את המסר בצורה שאתה רוצה. אז ידעתי שלפחות במשהו אחד אני אהיה טובה. אבל וואנס אתה מקבל את החתכת פלסטיק מתכת על סוללות האלו, אתה בהלם של החיים. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, מה? חבר דמיוני זה לא הגיל. איך אני אמורה לצאת עם זה לרחוב? ממש מביך. מה אני אעשה? מה אני אדבר לעצמי לרחוב? מה זה? אני כאילו לא. זה היה לא פשוט לדעתי בכמה ימים הראשונים, להבין מה היא רוצה ממני ומה אני רוצה ממנה, ומה היא יכולה לתת לי, מה היא יכולה לתרום לי. אני חושבת שהיה לי באיזשהו שלב יחסית קל להתחיל להתחבר אליה, כי... אבל את יכולה לדעת, כי את ראית, אני לא ראיתי.
בואי תגידי, אני...
נראה לי שהמעטפת חברים והמעטפת משפחה שסבבה אותי מאוד צללו לשם... מה זה, בקפיצת ראש, חבל על הזמן. ואני חושבת שזה נתן לי קצת את המקום הזה של לנוח וליהנות מזה, שאף אחד לא חושב שאני לא נורמלית או משהו.
נכון.
וכשאתה מתחיל לקבל ריקושטים מהרחוב של וואי, מה זה, מה את מצלמת או רוצים להתערב, אתה גם מתחיל לקבל אישורים סביבתיים שיש מצב שאת עושה משהו שהוא נכון וטוב. אז היה לי קצת יותר קל.
אני רוצה לספר לך שיש סצנה. שהיא הולכת להיות גם ככל... לא, אני לא אגיד איפה היא נמצאת.
יופי, יופי.
אבל בסצנה הזאת רואים אותך... רואים אותך בעצם מספרת לחברה. מתארת את ה... מספרת לחברה. זאת אומרת, משהו במצלמה נהיה, מה שירה, למה את מצלמת? ואני מצלמת כי אני בעצם משתמשת בקנאביס רפואי. ומצטלמת לסדרה מתמודדים. למה את מצטלמת? כי אני חולה. וזה... אולי נדבר רגע על הרגע הזה, על הכלי שזה נתן לך.
זה קטע. קודם כל, זה כלי ש... התמזל מזלי שהיה לצידי, כי להגיד למישהו למה אתה מצלם ועם מה אתה מתמודד, כשיהיה לי מצלמה ביד יותר קשה. יש משהו במצלמה שדווקא כאילו... הכניס את זה לאיזשהו מקום כזה של... כלילות? זה נורא שונה להגיד למישהו, יש לי סרטן, ואני מתפלל מאשר מצלמה, ואני מתעדת, ואני מראה. אז אנשים כאילו גם מקלילים את זה, מתלהבים. אני חושבת גם שאנשים היו קצת, כאילו, התגובות היו יותר אמוציונליות לאנשים שהבינו מה אני עושה ומה אני מצלמת. זאת אומרת, הם לא רק ראו בי כמישהי חולה, הם הסתכלו על כל התמונה, והיה להם איזו תחושה של... וואו, אוקיי, יש שם משהו מסקרן. זה מה שאני הרגשתי. זאת אומרת, שהיא ממש נתנה לי את הכוחות.
איזה יופי.
להגיד שאני חולה, וגם להעביר את המסר נכון. אני לא סתם חולה, אני לא מסכנה, לא מרחמת על עצמי. זה המצב. אני מנהלת את זה.
מתמודדת.
לא הוא מנהל אותי, בדיוק.
מהמם. בכללי, את חושבת שהמצלמה עזרה לך לעבור איזשהו תהליך עם עצמך, או לגרום לך להוציא מעצמך משהו שאני רצית? לא יודעת, אני באמת לא הסתובבתי עם מצלמה חודשיים אף פעם, אז אני ננסה להבין.
אני בטוחה שהיא העבירה אותי איזושהי דרך. אני מאמינה שתהיה לי תשובה אפילו יותר מדויקת גם אחרי שאני אצפה. כי לראות את עצמך מהצד, פתאום נופלות לך עוד כל מיני הערות על החיים. אבל כן, אני מרגישה ששירן שהתחילה את התהליך, היא שירן שלא כל כך מאמינה בעצמה וביכולות שלה, וקצת מפחדת לקבל החלטות. וההתמודדות של מתמודדים היא במצלמה, נתנה לי להעיז לעשות דברים על מול המצלמה בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, ולשים את הפחד בצד. אז אם אני מסתכלת היום אחורה, נראה לי שאני יותר אמיצה, פחות מפחדת לעשות דברים, וגם יותר, האמת שיותר מקלילה. וואלה, הרבה יותר מקלילה כשחושבים על זה.
יפה.
אז כן, היא נתנה לי. אני בטוחה גם שאני אגלה שהיא נתנה לי עוד הרבה.
את יודעת מה אני חושבת?
וואי, וואי, אני פחדת לשמוע.
לא להגיד?
תגידי, אולי אני אבכה. תגידי, תגידי.
לא, האמת שזה כאילו, זה מאוד פשוט, וזה לא כזה גדול, אבל אני... אני חושבת שהמצלמה קצת תזכיר לך את הכוח שלך. אני חושבת שהוא תמיד היה. אני כאילו... אני חושבת שרואים מאוד מהר את העוצמות ואת הכוח ב... אני אגיד לכם את זה רגע. יש משהו מאוד כנה בשירן שקצת... שוב את בוכה?
שוב אני בוכה. כן, תמשיכי.
יש פשוט משהו מאוד כנה ופשוט בשירן, ואיך שהיא מעבירה את זה. אתה לא מרגיש שיש איזה פסאדה או איזה צורך להראות איזשהו דמות. זה מאוד פשוט. אבל בתוך הפשוט הזה יש עוצמה מאוד חזקה. שנראה לי שהסטטוס קצת גרם לך לשכוח, ואולי המצלמה ואת ביחד נזכרתם בזה. גם אולי שווה שאנחנו נספר שאת עברת מסע מאוד מאוד יפה עם מטפל מהמם בשם צחי, קואוצ'ר, במהלך התוכנית שהתמודדתם ביחד הרבה עם שאלת הפחד, שזה היה מהמם.
את אומרת אותו ואני נזכרת במדבקה שיש לי מעל המראה. היא עדיין הולכת איתי. אני ממש מסכימה עם מה שאמרת מאוד על הנושא הזה של האומץ. אני גם חושבת שמה שהמצלמה נתנה לי, וזה טוב שהזכרת את זה, כי זה הזכיר לי עוד משהו. המצלמה נתנה לי באמת להסתכל על עצמי כשירן. כי...
תבקיעי את זה.
קשה לי לפעמים לזכור. כאילו נעלמו לי 35-36 שנה אחורה, כשבפועל לא נעלם כלום. אבל הדבר היחיד שנשאר איתי זה כאילו... שלום, נעים מאוד, אני שירן חולת סרטן. אבל צח היה אומר, אבל את הרבה דברים לפני. זה לא קשור. וזה מה שאני מנסה לעשות. המצלמה הזכירה לי הרבה.
זה אחת הסטיונות הכי יפות שזה יח. שאת יוצאת מצח ואת נזכרת. יו, אני מרגישה שיש לי המון סודות שאף אחד לא יודע אותם.
ממש.
אני באמת... בדיוק אתמול היה לי איזו שיחה עם חברה, ואמרתי לה שאני חושבת שיש רגעים מסוימים שאתה שוכח את הצבע שלך.
נכון.
אבל הצבע שלך לא נעלם. אתה פשוט לא כל כך זוכר אותו ולא רואה אותו הרבה, כי אתה מתעסק בחרה הרבה פעמים. אבל כאילו, כולם רואים לך את הצבע. זה את לפעמים לא רואה אותה.
איך אותו. זה נשמע? כולם רואים לי את הצבע.
כן.
כן, כן.
אני רוצה שאלה אחרונה, כי בכל זאת, פודקאסט מטעם.
עוד משהו של בכי?
לא, 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 להפך, אלא אם כן את תקחי את זה לשם, אני לא יודעת. מה הקטע של הקנאביס בתוך הסיפור הזה של שירן?
וואו. האמת שאני חושבת שהקטע של הקנאביס מאוד משמעותי אצלי, כי אני לא אמרתי את זה בתחילת מה שנקרא השיחה הנעימה שלנו, אבל אני את האבחון שלי בעצם גיליתי... מה, 8 חודשים לפני המבחן הממשלתי שלי כסטודנטית, כדי להיות אחות. ואמרתי, אוקיי, מה, אני פורשת מהלימודים? אין סיכוי, מה, זה מצחיק. אבל איך אני אשרוד 8 חודשים? קשה לי, אני צריכה לנסוע לתל השומר, אני לא מרגישה טוב, כאבי גוף, כאבי ראש. את יודעת מה? בואי נניח בצד רגע את הפיזיולוגי. הנפשי, מרוסק, ממוטט, אני לא מצליחה לישון, לא נרדמת, הראש לא מפסיק לפעול כל הזמן, מחשבות, איך בן אדם ישן? ואמרתי לנתי, תעשה לי טובה, תעזור לי, זאת אומרת, אני רוצה לישון טוב, אני רוצה שלא יהיה לי כאבים, אבל אני חייבת להיות בפוקוס, אני צריכה ללמוד. והוא ישר המליץ בעצם על הקנאביס, ואני חושבת שאפילו פעם אחת אמרתי את זה מול המצלבה. אמרתי שאני בטוחה, אפילו אולי באודישן המצולם, יש מצב במרפסת, אמרתי שאני בטוחה שאת הממשלתי אני עברתי בזכות הדבר הזה. זאת אומרת, בזכות הקנאביס.
כמעט, תורידי לשומעים שלנו את זה לקרקע.
קודם כל, המוח שלי היה נקי ממחשבות. היה נקי ממחשבות על מוות, נקי ממחשבות על מה הייתי, כן כואב לי, לא כואב לי, כן גדל לי עוד משהו, איפשהו, ממש, כאילו ריסטארט בראש. מה שכן, מה שטוב זה שהוא בעצם פינה לי מקום לחומר לימודי, לשבת, להתרכז, ללמוד, וגם הייתי באמת נטולת כאבים. אז יכולתי להתרכז, והייתי גם ישנה טוב בלילה. אז למחרת קמה בבוקר וקמה, כמו נינג'ה, כמו פנטר.
מעשנת, לוקחת שמן, איך?
התחלתי בשמן, הוא היה מאוד חזק לי. כנראה שאני מאוד עדינה, למרות שאולי חיצונית זה לא נראה, אבל אני בן אדם עדין. אז השמן כנראה היה מאוד מאוד קשוח.
אולי חשוב שנגיד רגע שיש הרבה מאוד סוגים וריכוזים של שמנים, ויכול להיות שאם היית ליווי מהצד, אז גם היו יכולים לעזור לך להתאים. אני חשוב להגיד את זה, כי מדריכת קנאביס לשעבר, סליחה, תמשיכי.
לא, אבל את צודקת, את נגעת בנקודה מאוד מאוד נכונה, בגלל שתוך כדי הצילומים, כשבעצם דיברתי עם הרוקחת שלכם וקיבלתי קנאביס, אז הוא ממש היה לי טוב. זאת אומרת, הפמיקל, נכון? של הנשים. אז הוא באמת עשה את העבודה. לא הייתי קמה כמו, איך אומר יום אחד אמר לי, קם בבוקר, מסתכל עליי, אומר לי, למה את נראית תחנה מרכזית? ככה הוא אמר לי, באמת, הייתי נראית כמו ג'אנקי, עיניים, עכשיו, זה לא מה שהקנאביס עושה, זה לא מה שהוא אמור לעשות, זה לא זה. אבל נכון, אחרי מינון נכון, אז הצלחתי להתפקס גם על שמן וגם על תפרחת, בעידוי אבל, לא בגלגול. מדהים, מדהים. בן אדם יכול לשבת לידי שעות, והוא בכלל לא יודע שאני לקחתי משהו, לקחתי את התרופה שלי. אני יודע אותו בן אדם.
מדהים.
נטולת, פשוט כל המסביב, כל הכאבים, כל ה...
זה גורם לך להפחתה בכדורים מסוימים? את לוקחת פחות כדורים בגלל הקנאביס?
בוודאי, בטח. בהתחלה כשהיה לי ממש כאבים בכל הגוף, הייתי... היה לי מותר לקחת אקמול, אחר כך קיבלתי גם אישור לאופטלגין, ואחר כך גם לכל האנסייד, זה אנטי דלקתיים, איבופן, איבופן, נורופן, אדוויל, כל מי שמכיר. וכאב לי הלב כל הזמן שאני לוקחת, כי בואי, זה דופק את הכבד, דופק את הכליות. מה לוז? אז כן, הרבה מאוד פחות אני לוקחת, אם בכלל, אני לא זוכרת מתי הפעם האחרונה לקחתי בחיי.
זה כיף.
מהמם.
ממש. טוב, אז בנימה אופטימית, חברים.
אופטימית.
אני אגיד לך תודה שאת מהממת, שאני גם רואה וגם שומעת אותך כל היום, אז כאילו אני בגדול לא התגעגעתי, את כל הזמן איתי, אבל תודה שבאת, ואתם הולכים להתאהב בטירוף, כמו שגם אני התאהבתי, כמו שהרבה אחרים. אני אזמין אתכם לשמוע עוד פרקים שלנו, בפודקאסט. יש הרבה מאוד סיפורים מדהימים של אנשים מדהימים שמתמודדים עם מחלות שונות בעזרת קנאביס רפואי ומנצחים את החיים. זה לא סיפור לאינסטגרם, זה לא סיפור שהוא כל כך סקסי בפייסבוק, אבל זאת המציאות. מתמודדים בפודקאסט, תודה, ונתראה בפרק הבא.